דין ודברים, מגזין לענייני משפט. עורך משה נגבי.
שלום לכם בצוות דין ודברים הערב, משה נגבי, אבי ויינברג ואיריס לביא, המפיקה רחל ריינפלד, טכנאי השידור משה סידלצקי. השלכותיו החוקתיות של המהפך השלטוני יעמדו כמובן במוקד שידורנו. מה עם לקחי הבחירה הישירה הראשונה של ראש ממשלה בישראל? האם היה מוצדק לפסול את הפתקים הריקים שהתבררו בדיעבד כבעלי משקל קריטי? כיצד ישפיע המהפך על המאבק המשפטי החיוני באלימות, בהסתה ובבריונות הפוליטית? האשמות והאיומים שהשמיעו כמה פוליטיקאים כלפי התקשורת מחדדים את חיוניות חופש העיתונות. אנחנו נדון על כך עם אורחינו הפרופסור זאב סגל מאוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר חופש העיתונות בין מיתוס למציאות. נחתום בשיחה עם המוציא לאור אלי נבו, שיספר על פרויקט חדשני שיאפשר כבר החודש הזה למנויי האינטרנט או למנויי הפרויקט הזה בארץ ובעולם להתעדכן בזמן אמת על כל תקדים וכל חוק חדש. אבל ראשית לכל, מילות פרידה ממשפטן, מורה ואיש אמת שהלך לעולמו, פרופסור אריאל רוזנצבי. משה.
קודם כל אדם, וזכינו לארח אותו באולפן הזה לא פעם ולא פעמיים, הפרופסור אריאל רוזנצבי. כמובן הסתלקותו היא בלשון המתה אירוע מעציב בכל מקרה, אבל נדמה לי שיש סמליות מעציבה במיוחד בהסתלקותו כעת, משום שאם יש דבר שאריאל רוזן צבי ייצג בעיניי, ואני חושב לא רק בעיניי, זה ההתנגדות לקנאות. ההתנגדות לקנאות, במיוחד הקנאות שניזונה בנימוקים או בטיעונים דתיים, קנאות לשם שמיים אפשר לומר, וההתנגדות לקנאות הזאת הייתה התנגדות כפולה, גם לקנאות בכפיית הדת על החברה, גם לקנאות לאומנית, שמתקשטת בנוצות דתיות, ואני חושב שמיותר לומר עד כמה ההתנגדות הזאת לקנאות היא אקטואלית דווקא עכשיו. אמר אתמול ראש הממשלה הנבחר, בנימין נתניהו, באותו כינוס בירושלים, שאין סתירה בין זהות יהודית לבין דמוקרטיה, בין מדינה יהודית לבין שלטון החוק. אני חושב שהפרופסור רוזן צבי מייצג את השילוב בין שני הדברים האלה, מייצג שאכן תיתכן דרך שבה לא תהיה סתירה בין יהדות לבין דמוקרטיה. כידוע הוא בא מתוך היהדות, דווקא מתוך היהדות האורתודוקסית, היה מצוי בהלכה ושומר מצוות, אבל יחד עם זאת לוחם למען הדמוקרטיה. אני רוצה להביא פה ציטטה מדברים שכתב הפרופסור אריאל רוזן צבי לפני כ-8 שנים בעיתון מעריב, וכך הוא אמר, ואני חושב שהאקטואליות זועקת. אין לי ספק, וחבל שאין הדבר כך, שהוא היה כותב את אותם דברים גם השבוע. כך כותב פרופסור רוזן צבי. במדינה דמוקרטית אסור לכפות אורח חיים והשקפת עולם על ציבור שאינו מאמין בהשקפת העולם, ושאינו מוכן לקבל על עצמו אורח חיים מסוים. שימוש בכוח פוליטי ברוב פרלמנטרי לכפייה כזו, מסוכן תמיד למיעוט יותר מאשר לרוב. בעולם מושגי מתוקן היה דווקא הציבור הדתי המאורגן כמיעוט במדינה נחלץ להגנת זכותו של כל אזרח לקיים את אורח חייו על פי השקפת עולמו. האופי היהודי של ישראל, כמו גם תוכנה של השבת, לא יוכל להיקבע בכפייה על ידי טיוח חיצוני. ויכוח תחבותי ומחלוקת ערכית לא יוכרעו על ידי נורמות כפויות. כמו שאמרתי, הפרופסור אריאל רוזן צבי בינואר 1988, הדברים נשמעים ונקראים כאילו הם נכתבו היום. אין לי שום אשליה שאנשים שעוסקים כיום במסע ומתן הקואליציוני יפעלו על פי הדברים האלה, ולכן אני חושב שהקול שלו חסר מאוד היום ודווקא היום. אמרתי, נגד קנאות בנושא הזה של כפייה דתית, גם נגד קנאות דתית לאומנית, גזענית, מן הסוג שראינו את פירות הבאושים שלו לפני 7 חודשים ברצח יצחק רבין, וכאן כמובן המקום להזכיר את התשתתפותו של הפרופסור אריאל רוזן צבי בוועדת שמגר שחקרה את רצח רבין. סוף הדבר לדוח ועדת שמגר כמובן היה על דעת חברי הוועדה כולם, אבל נוסח על ידי הפרופסור אריאל רוזן צבי, הייתי אומר, טבוע בחותמו הייחודי, וכך הוא אומר שם, קנאות, אלימות, בריונות בתוך החברה היהודית הובילו אותנו תמיד לחורבן, כפי שמתואר בסוגיית על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. ואז הוא מצטט ממסכת ברכות, קשת תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. וכותב פרופסור רוזן צבי בדוח ועדת שמגר, חיוני לבאר תרבות רעה זו שקמה מתוכנו. והוא מכוון כמובן אל אותה תרבות, אם אפשר לקרוא לכך, שייצג יגאל עמיר, שמייצגים אותם קנאים, דתיים, לאומניים. אני רוצה לומר שאגב, פרופסור רוזן צבי עצמו נפל לא פעם ולא פעמיים קורבן לקנאות הזאת. אני זוכר שבאחד הביקורים שלו כאן בתוכנית איריס, הוא הראה לי בחיוך מריר, קטע שנכתב עליו בעיתון חרדי, שבו נאמר שהעובדה שחובש כיפה כותב נגד הכפייה הדתית או נגד הקנאות הדתית, היא חמורה ביותר, ובעצם הציגו אותו, ואנחנו מכירים את הסגנון הזה לצערנו, כבוגד באמונתו. אני מניח שהדברים האלה כאבו לו, אבל זה כמובן לא הרתיע אותו מלהמשיך ולומר את דבריו. אגב, בדוח ועדת שמגר, באותו סוף דבר, כותב פרופסור רוזן צבי, שלאחר רצח רבין ישראל לא תהיה מה שהייתה לפניו. אני חושב שאולי בנושא הזה אנחנו נוכחים שהוא היה אופטימי מדי. הקנאות, האלימות, הבריונות נמשכים, כמו שאנחנו יודעים. המערכת לא כל כך הפיקה את הלקחים. אנחנו יודעים שבחג השבועות, למשל, שמענו על התנפלות של אלפי, של מאות חרדים בעיר העתיקה, פגיעה בערבים, זעקות מוות לערבים, המשטרה לא הגיבה. אני מקווה עוד פעם, לא בטוח, אבל מקווה שהדברים הנכוחים של רוזן צבי ינחו את רשויות אכיפת החוק. בקרוב יהיה מבחן, שאלתי ריס בתחילת התוכנית, האם המהפך השלטוני ישפיע באיזושהי צורה על המאבק בקיצוניות הזאת שכבר הניבה את אותם פירות באושים. אני מקווה מאוד שלא. נקודת מבחן תהיה מאוד בקרוב. חבר הכנסת בני אלון עומד עם אנשים אחרים מתנועת זו ארצנו לדין על המרדה, על הסתה. היועץ המשפטי לממשלה, כדי להמשיך את ההליך נגד בני אלון שנבחר לכנסת, יצטרך לבקש את הסרת חסינותו. אני חושב שזאת תהיה בהחלט אבן בוחן לנחישות של מערכת אכיפת החוק להמשיך ולפעול נגד אותה קנאות, אלימות, בריונות שרוזן צבי נלחם נגדה כל חייו. פרופסור סגל, כולנו היינו, אני חושב, תלמידיו של רוזן צבי ובוודאי מוקיריו. אתה גם למדת איתו, וגם, אני חושב, למרות שישבתם יחד על ספסל הלימודים, ראית בו מורה דרך.
כן, זה, תראה, אריאל, הוא היה, כמו שהיינו אומרים בלשון, הוא היה פייטר אמיתי. הוא לחם ללא חת. אני למדתי ממנו אומץ אקדמי, אני למדתי ממנו אומץ בכתיבה, וכשהיו לי פה ושאר...
אופי ג'ינג'י קצת.
ג'ינג'י אמיתי, וכשהיו לי מאמרים בשנה האחרונה בארץ, חריפים לפעמים, ואריאל אמר לי, שמע, זה כמעט התלמיד... הוא אמר פעם, עולה על רבו, לא חשבתי שיש מחמאה גדולה מזו, כי הוא לא עליתי על רבי. ובאמת, כשפני שבועיים הוא עוד היה שלושה, כן, 13 למאי, הוא היה בביתנו בערב, והייתה חבורה של אנשים, ואני אמרתי בנוכחות חברים והיו אחרים, אמרתי, כן, הוא באמת היה מנטור שלי. והוא היה ידיד, הוא היה פייטר, אנחנו היינו מנהלים הרבה שיחות ליליות של שעה, שעה וחצי, בין 12 ל-1 בלילה, על כל המאבקים, הוא נלחם באוניברסיטה, הוא נלחם בהנהגת האוניברסיטה כשהיה צריך.
הוא נלחם לפתוח, נדמה לי, להוריד את תנאי הקבלה לסטודנטים כדי להקל על...
לגבי העדפה מתקנת, 5% העדפה מתקנת. הוא התראיין, הוא כל העניין ששכר חברי הכנסת, הדוח שלו הוא הגיש, וכשהדוח הזה לא בדיוק יושם, והוא אמר את הדברים שלו בצורה מאוד חריפה. אגב, אחרי ועדת שמגר, הייתה לו תחושה לא תמיד נוחה עם התקשורת, ואז הוא אמר, דיבר על כותרות אדומות ועיתונות צהובה, באיזשהו ערב, באחד בהופעה הפומבית האחרונה שלו בעצם.
אני חושב שהחברה הישראלית החמיצה, שאותה כוונה שדיבר עליה שר המשפטים ליבאי היום בצהריים, כאן בכל ישראל, גילה השר ליבאי שאלמלא מחלתו הקשה, קרוב לוודאי שהוא היה מתמנה לבית המשפט העליון, אני חושב שהייתה פה החמצה.
ובאמת, גם על זה הייתה פה החמצה גדולה, הוא היה מועמד, ריאלי, לא רק על דעת שר המשפטים הנוכחי. גם על דעת אחרים, והוא גם אל תשכח שזה לא היה משפטן שיושב בכיסא דתי, הוא שלט במשפט מנהלי, הוא שלט בדיני משפחה, הוא שלט בדיני שטרות.
משפט חוקתי.
משפט חוקתי במובן הרחב. זה המשפטן למדרגה עליונה, חריף ובקי ועם חוש הומור ועם נכונות לעמוד על ערכים ובלי ויתורים ובלי פלשיות. היה אריאל, תשמע, לדבר על אריאל בלשון עבר.
פרופסור אריאל רוזן צבי. ועכשיו אנחנו, איך לא, לבחירות. זה היה המבחן הראשון של חוק יסוד הממשלה החדש, או בשמו העממי חוק הבחירה הישירה. אנחנו גם בתוכנית הזאת דיברנו הרבה, גם עם יוזמה וגם עם משפטנים וגם עם אנשי אקדמיה. אז אם אפשר לתת ציון, אנחנו מנסים לתת כאן ציון לחוק הזה?
כן, אני כמובן לא מתיימר לתת ציון אובייקטיבי. מי שמאזין לתוכנית הזאת יודע שבאופן עקבי הדעה שלי הייתה מאוד מסתייגת, או הייתי אומר אפילו בלשון המתה, מהרפורמה הזאת עוד מאז שהיא נולדה אצל הפרופסורים באוניברסיטת תל אביב, ובראשם פרופסור רייכמן לפני כעשר שנים, או לפחות יצא לאור לפני כעשר שנים. נדמה לי שגם אתה, פרופסור סגל, מתחת ביקורת חריפה, אולי ברוח אותה תקיפות שדיברת עליה קודם, על הרפורמה הזאת. אני חושב ששנינו מצטערים אולי שכל כך צדקנו בביקורת הזאת, משום שבסך הכל אמר שמעון פרס בשיחה שלו עם ביבי נתניהו, אין לנו מדינה אחרת ולכן כולנו רוצים שהממשלה החדשה תצליח, אין לנו גם דמוקרטיה אחרת, ואף אחד פה לא שמח שקרה מה שקרה. אבל אם אנחנו מסתכלים א' על מה שהרפורמה הזאת הבטיחה, וב' על הסכנות הטמונות בה, אני חושב שהציון לפחות לטעמי חייב להיות שלילי ביותר. משום שקודם כל הבטיחו לנו למנוע כוח מיקוח מוגזם ממפלגות קטנות, בעיקר מפלגות חרדיות, ואנחנו רואים שלא רק שהדבר הזה לא נמנע, אלא הוא בעצם מוכפל. היה לנו את זה לפני הבחירות, ויהיה לנו את זה עכשיו אולי, ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו במסע ומתן בין ראש הממשלה לבין אותן סיעות. עכשיו אפשר לבוא ולשאול מה רע בזה שלמפלגות חרדיות יהיה כוח מיקוח, אין בזה שום דבר רע מעבר לכך. ופה אני מגיע להיבט הדמוקרטי, שהתביעות של כפייה דתית, כפי שגם שמענו קודם בדברים שציטטתי מפי פרופסור רוזן צבי זיכרונו לברכה, התביעות האלה פוגעות בזכויות אדם בסיסיות. חלק מהן גורמות לכך שאנשים לא יוכלו להתחתן במדינת ישראל. אמר אומנם אריה דרעי לא ניכנס לצלחת, אבל מה זה איסור יבוא בשר לא כשר אם לא להיכנס לצלחתו של אדם? אגב, מעניין גם לראות כיצד התביעות האלה השתלבו עם עמדתה של מפלגת העולים. נדמה לי שחלק מן העולים יש בהם פגיעה קשה מאוד, מאחר שהם לא מוכרים כיהודים על פי ההלכה בתביעות הללו. אבל אגב, לא רק מפלגות חרדיות, אנחנו רואים שתנועות כמו גשר וצומת, עוד פעם, עוד לפני הבחירות, קיבלו ייצוג בלתי פרופורציונלי לכוחם. אני צופה שבבחירות הבאות, אגב, התופעה הזאת תתרחב, ויהיו עוד אנשים שיציגו מועמדות קש לרשות הממשלה, כדי לקבל מראש מאחד המועמדים המובילים ייצוג מאוד רחב, ייצוג מנופח. אבל מעבר למה שהרפורמה לא קיימה את מה שהיא הבטיחה, אני חושב שהעניין הבסיסי הוא הפרת האיזון בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, ריכוז כוח בידיו של בן אדם אחד. וכשאנחנו שומעים מצד אחד איומים להחליש את כוחו של בית המשפט העליון כרשות השופטת, מצד שני החלשת הכנסת, אני חושב שהפרת האיזון הזאת היא מסוכנת ביותר. אני רוצה להזכיר עוד פעם, מה שהזכרנו פה לא פעם ולא פעמיים, כאשר העלו את הרעיון הזה לראשונה, דובר על כך שהבחירה הישירה תבוא יחד עם מגילת זכויות אדם. היום אנחנו רואים שהבחירה הישירה דוהרת קדימה, ואומרים לנו שמגילת זכויות אדם כנראה לא תהיה בארבע השנים הקרובות. אני חושב שזה מסוכן, פרופסור סגל.
אני רוצה לומר, ואנחנו לא, קודם כל נכון, אני תמכתי בחוק בשעתו בזהירות, חזרתי בי בתשובה,